תסדרי ולחזור.
סימן כבד. יש סימן כ"ב, הוא סימן חשוב מאוד. יש לנו את הכללים שמגדירים מי כשר להיות דיין ומי כשר לתת עדות, ואנחנו יודעים שאנחנו נלמד את זה יותר בהלכות עדות, אבל מי שקרוב משפחה, או מי שהוא פסול מחמת עבירה, או מי שפסול מחמת נוגע שהוא מגיע, אז הוא לא יכול להיות עד, הוא לא יכול להיות דיין, זה ברור. זה נכון במערכת משפט שדנה לפי כפייה. בעזרת השם יחזור להיות שהדיני תורה יהיו בחוק הממלכתי, ואנחנו נוכל לדון בכפייה בכל התחומים בעזרת השם. עובדים על זה כמו שאתם יודעים. אבל השאלה שמונחת לפנינו היום היא כאשר הדין הוא לא בתוך כפייה, אלא הצדדים באים לבית הדין ואומרים, אנחנו מוכנים שפלוני יהיה דיין, למרות שהוא פסול, או שעד מסוים יהיה דיין. וכמו, כמעט כמו תמיד, הקדוש ברוך הוא עושה לנסיעת הדשמיא, שהדיני תורה שיש לי זה קורה מקרה כזה, שבשבוע הקודם היה דין תורה שאחד העדים, אולי הוא כמעט העד היחיד, היה אבא של אחד הצדדים. ומה היה הסיבה? הוא היה המתווך בין שני צדדים, הביא אותם, הכיר אותם, ואז הם הזמינו אותו כדי שיגיד מה היה, מה היה הנסיבות, אחד הצדדים, הבן שלו. עכשיו, אז מה תגידו, איך הוא קשר? נגיד קיבלו אותו, אוקיי? אבל א' הוא אחד, וב' הוא אבא. עכשיו, שאלה שנייה, מה?
יש פה תארטה, כאילו.
תארטה לכאורה, כן. ושאלה שנייה, שהבן אמר, אני לא מוכן להיות בבית הדין, שהאבא נמצא. למה? הבן. זה כיבוד הורים, אני לא מסוגל להיות בבית הדין, אבא נמצא, אני לא...
אבא מעיד, הוא הבעל דין.
אבא מעיד והבן בעל דין. מה הוא יגיד, ואני לא רוצה לשאול אותו, ולא יהיה זה. אמר לו, תשמע, כתוב בהלכה שאין עדות אלא בפני בעל דין. כן? לא, וזה... עכשיו, אני שואל את השאלה, כן? האם גם בעת פסול שקיבלו הצדדים עליהם, האם יש פה את כל ה... אנחנו גם כפופים ללכות עדות, או אם זה יהיה דיין, אנחנו כפופים ללכות דיינים. זה בעצם הנושא של השיעור, ואנחנו יוצאים לדרך.
אני יכול לחזור.
אם שגוי אפשר שיהיה, זה לא כפוף ללכות עדות. זה גוי יכול להעיד?
לא יודע,
נראה.
לא, אבל הוא שואל אותך, האם צריך, אחרי שקיבלת את הגוי לעד, אליהו, אחרי שקיבלת את הגוי לעד, האם זה צריך, העדות צריכה להתקיים באופן חוקי?
אבל יכול
לחזור. צריך שבעלי הדין יהיו פה, צריך שזה לא יהיה
בעבר. יכול לחזור, אז אתה יותר ראו, אתה יכול להגיד כאילו כאן
למעלה. רגע, בואו נתחיל לאט לאט. אני מבטיח לכם, יש שאלות בסוף, ננסה להתמודד איתם. אז הסוגיה כמובן כולנו יודעים, מדף כ"ד, מסכת סנהדרין, זה משנה, אמר לו נאמן עליי אבא, נאמן לאביך, נאמנים שלושה רועי בקר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר אומר יכול לחזור בו, וחכמים אומרים אין יכול לחזור בו. זאת אומרת, חכמים אומרים שמי שקיבל אף קרוב פסול לא יכול לחזור בו. והגמרא, אני רק מקצר את מה שראיתם מן הסתם, שהגמרא דנה האמוראים, האם זה רק בתובע שבעצם אומר מחו לך, או האם זה גם בנתבע שאומר אתן לך, שזה יותר חמור כי זה בעצם להוציא ממון ממנו. בכל אופן, הגמרא בסוף אומרת שאם היה קבלה בקניין, מה המסקנה בעצם? שהלכה כמו חכמים, שלאחר גמר דין הוא לא יכול לחזור בו, אבל אם היה קניין, אז בכל מקרה הוא לא יכול לחזור בו. אפילו קודם גמר דין הוא לא יכול לחזור בו. זה בעצם מהלך הגמרא, כאשר המשנה, דנים הראשונים, מה הנושא? האם הנושא זה עדות או דיין? יש אומרים שזה דווקא בעדות, למה? בגלל שכתוב נאמן עליי. מה זה נאמן? על הדיין לא שייך להגיד נאמן, לכאורה זה יותר מתאים לעדות. מצד שני, מה זה שלושה רועי בקר? שלושה רועי בקר זה יותר נראה שזה מתאים לקבל דיינים. בכל אופן, גם מי שאומר שזה דווקא על עדות, יש לנו כלל, אנחנו עוד נראה אותו, זה משנה מפורשת, במסכת נידה, פרק ו' משנה ד', כל הכשר להעיד, כשר לדון, ולכן מי שקשר להעיד בקבלת קרוב או פסול, אז גם הוא יהיה כשר לדון בקבלת קרוב ופסול. לכן בעצם למסקנה, הסכמת כל הפוסקים, שהמשנה שלנו היא נכונה לא רק לגבי עדות, אלא גם לגבי דיינים, ולכן זה נכנס כאן, הסימן הזה, בהלכות דיינים, ולא בהלכות עדות. יש עוד דבר, שנחזור לזה בהמשך, אני מזכיר את זה עכשיו, שהגמרא בדף ו' עמוד א' אומרת, כאן בסנהדרין, שאם הדיין טעה, כן, אז הם, למרות שקיבלו עליהם אותו, הדין חוזר. אתם זוכרים את הגמרא? הגמרא שם אומרת, שרבי אבאו אמר, שניים שדנו דיני ממונות, אז לדברי הכל אין דיניהם דין, ומקשים עליו, הרי כתוב דן את הדין, זיקת החיה וכו', מה שעשה עשוי, הוא משלם מביתו, אז הוא דוחה, הוא אומר, אחא מסכינן דקיבלו עליי, שואלת הגמרא, יחי אמאי משלם מביתו, אומרת הגמרא, דאמרו לדיין כלן דין תורה, אנחנו קיבלנו אותך שתדון דין תורה, זה מה שקיבלנו אותך, לא יודעת דין תורה, אז אנחנו לא קיבלנו אותך. אז מפה רואים, וכך פסק מרן בסוף הסעיף, כן, והוא שנודע שלא טעו, אבל אם הם טעו, אז הדין חוזר. ככה זה נראה. טוב, נחזור לזה אחר כך בהמשך. עד כאן השס, עד כאן הגמרא. עכשיו אני רוצה לחקור מה הטעם, מה הבעיה בקבלת קרוב או פסול. מה הבעיה בזה? עכשיו יש בדיני הממונות חקירה שהיא חורזת הרבה הרבה נושאים. המפורסם שבהם זה דבר שלא בא לעולם. ידוע שיש מחלוקת רבי מאיר וחכמים, כן, גם פה זה רבי מאיר וחכמים, האם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? הלכה כחכמים שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם. כמובן גם פה יש יוצא דופן, אבל בגדול הלכה כמו חכמים. עכשיו למה? מה הבעיה? למה אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם? למה? אז יש שתי גישות בראשונים. גישה אחת אומרת, בגלל שיש פה בעיה של גמירות דעת, של סמיכות דעת. אני לא באמת מתכוון להקנות דבר שלא בא לעולם, כי זה לא בא לעולם. אז עדיין אני לא באמת, כן, רוצה. עדיין לא בדעתי, אין לי סמיכות דעת להקנות, כי אני לא רואה את זה מול העיניים. אני אומר לך, כן, אני מקנה לך שזה יבוא, אתה תקבל. זה עוד לא בעולם, לכן אני לא באמת מתכוון. בעיה מצד הדעת שלי. גישה אחרת בראשונים אומרת, שהבעיה בדבר שלא בא לעולם זה בגלל שאין לה קניין על מה לחול. איך אתה יכול להקנות דבר שלא נמצא? טכנית, זה לא נמצא, אז מה אתה מקנה בדיוק? אוויר? לא יכול להיות. אז החקירה הזאת בדבר שלא בא לעולם היא גם נכונה כאן. מה הבעיה בקבלת דיין קרוב או פסול?
מה העניין השני? מרודת ו...
אין לה קניין על מה לחול. הדבר לא בא לעולם, הוא לא נמצא פה, איך אני יכול להקנות אותו? אני באמת מתכוון, לא מצד מירודה.
מה בא לשעבד את עצמי?
לא, כי לא מדובר על שיעבוד הגוף, מדובר על קניין חפץ.
אבל תיאורטית, אני יכול לפתור את הבעל על ידי שיעבוד?
כן.
כן?
כן.
הנה, אם הוא עושה קניין, אין לך קניין כלום.
לא, אנחנו מדברים רגע, רגע, הדבר שבא לה... רגע, שנייה. לאט לאט. עכשיו, את אותה חקירה אני משליך עלינו. מה הבעיה בלקבל דיין שלא קרוב פסול? האם מצד זה שכיוון שהוא פסול, כן, אני לא באמת מתכוון לזה, אני לא מתכוון לקבל את מה שהוא יגיד, אם זה ימצא חן בעיניי, כן אני אקבל, אבל אם זה לא ימצא חן בעיניי, כן, מראש אני לא מתכוון לקבל אותו. יש פה בעיה מצד חסרון גמירות סמיכות הדעת, או לא, שיש פה בעיה, גם אם אני רוצה, איך יכול להיות, למרות הרצון שלי, שמה שהפסול הזה יגיד יחייב אותי. איך זה יחייב? איך אני יכול לקחת מישהו שהוא לא דיין, לעשות אותו דיין? מישהו שהוא פסול, לעשות אותו... זה כמו הבדיחה עם היהודי והכומר, שהכומר אמר לו, שמע, אם תבוא ותתנצר, אני אתן לך, לא יודע, מיליון שקל. הוא אמר לו, יאללה, אני מוכן. אמר לו, בוא, לקח אותו, התביל אותו לנצרות, בתוך הזה, 1, 2, 3, זהו. הוא אמר לו, מצוין, נתנו מיליון שקל. אמר הכומר, אני אלך בליל שבס, לראות מה היהודי הזה עושה. הוא בא אליו, ראה אותו יושב בשולחן, עם השטריים אוכלים דגים. אומר לו, אני דופק אותו, אומר לו, תגיד, כן, מה זה, אתה אוכל דג, אתם היהודים אוכלים דג לכבוד שבת, אני יודע שאתם אוכלים דג לכבוד שבת, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, לא. מה קרה לך? לקח את הדג, הכניס אותו בתוך המים, 1, 2, 3, זה לא דג, זה תפוח. הוא אומר לו, מה אתה עושה צחוק? אתה חושב שאתה לוקח דג, מכניס אותו 3 פעמים בתוך המים, זה לא דג? הוא אומר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, לקחת יהודי, טבלת אותו, נראה לך שהוא לא יהודי? הטבלת אותו לנצרות, הוא לא יהודי? יהודי זה יהודי. אתה לא יכול להפוך דבר שהוא לא למה שהוא לא. אז איך אתה יכול, אדם שהוא פסול להיות דיין, אין לו שם של דיין, הוא פסול להיות עד, להפוך אותו להיות עד, טכנית זה לא יעזור. מה זה משנה מה אתה חושב שאתה מקבל אותו? איך אתה יכול להפוך אותו להיות משהו שיש לו חלות, משהו שמחייב?
זה הצד השני.
אם בזמן שעשו את העסקה הם קיבלו עליהם, אפשר להגיד שזה תנאי שבממון?
זה השאלה, אם זה מועיל, אם זה תופס.
לא, עכשיו זה כבר לא תנאי שבממון, עכשיו זה כבר אחרי שכבר... עכשיו זה כבר תנאי שבדין, אבל אם כחלק מההסכם של הממון, אני מכניס קרוב או פסול. אני יכול להגיד, זה בכלל תנאי שבממון, זה לא...
אתה יכול להגיד שזה לא חל לכאורה. לא, ברור ש... ברור ש... שמצדך, תכף תראה, אוקיי, אוקיי, אתה אומר דברים נכונים, רוצה ללכת לאט לאט. בא החזון, כן.
לא הבנתי, אבל מלג עם ירוד דעת, עוד אפשר שהוא להבין. אבל פה זה לא עניין של קניין, זה כמו מכילה, סתם מקבלים על עצמם, שמוע שהוא...
אני שואל אותך, אני שואל אותך, בוא נחזור לשאלה שהצגתי בתחילת השיעור, כן? הם קיבלו את האבא הזה שיהיה עד.
לפי הצד השני זה לא דין של בדי.
רגע, קיבלו אותו שיהיה עד, יש לו דין של עד לאותו אחד, יש דין של עד לאבא, אז יש לו דין של עד עכשיו בבית הדין שחייבים שעדות תהיה בפניו, שחייבים שעוד מעט דרך כל מיני נפקמינות בחקירה הזאת.
לא, בפייזה
לזה לא. אז זהו, אז אנחנו צריכים לברר, צריכים פה לברר מה החיסרון בקרוב הפסול. בא החזון איש, שהחזון איש...
מה שני הצדים, צד אחד זה...
עוד פעם אני חוזר, צד אחד זה להגיד שיש פה בעיה רק מצד הכוונה האמיתית שלי. מה אני מתכוון? אני הבעיה, אני הבן אדם שמקבל, אני באמת לא מוכן לקבל קרוב או פסול. יש לי בעיה. מה הבעיה שאני מוכן לקבל?
יותר נראה לי הבן, הבן נראה לי.
למה להגיד שהוא לא מתכוון? אז תכף נראה, אוקיי, תכף נראה.
הבן, אם אבא יגיד משהו שהוא לא מתכוון. הבן יגיד, מה, לא התכוונתי.
הוא יגיד, לא, הוא יגיד, לא באמת התכוונתי, כן?
שאבא שלי יגיד נגדו.
אתה תתכוון עם הסיפור הזה? אגב, בסיפור הזה אבא יגיד נגדו בסוף.
כן? אבל להגיד, מה, אני קיבלתי את אבא שלי שיגיד איתי.
כן, מה זה נגדו? הוא יגיד משהו שלא משנה, אנחנו לא באמת בסוף התחשבנו, זה מאוד מורכב הסיפור שם.
זה הכוונה שהיה גמירות דעת, כל מה שקיבלתי, אם אני מקבל את אבא שלי, אז כנראה שאני מתכוון שהוא עד איתי.
גם מה שכן נגדו אין לו גמירות דעת. וואלה, קיבלתי את אבא שלך, חשבתי שהוא אין את רלי, אני רואה שכל הדיון הוא איתך, אני לא קיבלתי את זה.
לא
בדיוק,
זה צחוק מעבודה, אבל בן אדם אומר, קיבלתי את אבא
שלך, קיבלתי את אבא שלך, קיבלתי את אבא שלך,
זה סתם אחרי גמירות דעת, יש גמירות דעת, הכל טוב, הוא יודע שאבא שלו...
כי הוא לא רואה את המציאות בעיניים, כשהוא רואה אותה בעיניים, הוא אומר לך מה פתאום, לא לזה התקדם, להתכוון.
כמו בן אדם שמחליט דבר שלא בא לעולם. כמו בן אדם שמחליט דבר שלא בא לעולם. מה, תהיה רציני. זה לא קשור לרצינות, זה קשור לאם אתה רואה את מול העיניים או לא. תהיה בן אדם רציני, לא זה קשור.
אני לא מבין מה הקשר לזה. יש פה בן אדם שאתה יודע שהוא יכול להיות לטובתך, יכול להיות נגדך. אתה יודע שיש לו נטייה מסוימת לפלוני. ואתה אומר, אני מקבל אותו לדין. אתה יודע שהוא יכול להגיד לשתי הצדדים. אם היית חושב שהוא יהיה רק לטוב, אם היית חושב...
מה אסמכת? אוקיי, אוקיי. לא יודעת שהוא עד כדי ככה.
בוא נתקדם.
וואלה, אני חושב שהוא נעול לטובת הבן
שלו. בוא נתקדם. בא החזון איש. החזון איש, בכל שם נשמעת, ובסימן י' זין הוא כבר מגיע החזון איש לסנדרין, יש לו כזה סדר, הוא מגיע שם לסנדרין. החזון איש הוא מסודר ככה, הוא נגיד בכל שם נשמעת, הוא מתחיל סימן א' ב' ג', אבל הסימנים הם א' ב' ג' ד' וכו', בכל סימן יש לו סעיפים. אבל נניח למסכת סנדרין הוא מתחיל מסימן תתוו. סימן תתוו הוא מתחיל סנדרין. אז זה כתוב למעלה סנדרין. אבל באמת, לפי הסדר של כל חושן משפט, כן, זה כבר נקרא סימן י' ז', וחלק מהסימנים זה שולחן ערוך. נגיד, בסימן חושן משפט, סימן ו' בחזון איש, הוא הגיע לסימן כ' ג' בשולחן ערוך. לכן זה מאוד מסובך למצוא אותו, צריך הפניה מדויקת. אז אם אתם כותבים, מסתכלים בכותרת למעלה, אז אתם תוכלו למצוא את זה. בכל אופן, החזוני שעמלתי הרבה ככה להבין אותו בשלושה ארבעה סעיפים שם בתוך סימן י' ז', הוא אומר הבעיה היא מצד סמיכות הדעת, כן? הוא אומר, הבעיה היא בכל הסימן הזה, בכל העניין הזה שקבלת קרוב או פסול, זה מצד סמיכות הדעת. הוא בא אומר, למה רבי מאיר חולק? למה רבי מאיר חולק? סמיכות הדעת.
גמירות דעת?
גמירות דעת, כן. רבי מאיר אומר שהמקבל יכול לחזור בו, כי אין דעתו של המקבל, המקבל את הקרוב פסול להשתאבד על מנת שלא יוכל לחזור בו. ולכן שמה, אני מקבל, אבל שמה, אם לא ימצא חן בעיני, אני אחזור. כך אומר רבי מאיר.
זאת אומרת,
וחכמים, רגע, וחכמים אומרים, לא, אם אדם קיבל על עצמו, אז נכון, קודם גמר דין אין בעיה, אבל אחרי שהוא שומע את הגמר דין, הוא כבר לא יכול לחזור בו. כך אומר, כך אומר, אותו דבר הוא מסביר, מסביר החזון איש, את החילוק בין מחו לך לאתן לך. למה יש חילוק? כי במחו לך, אם אני מוכל, אני יודע שהוא מוחזק. אז אם אני גם אומר שאני מוכל לו, כן? אז אני יודע שעוד יותר יהיה לי קשה להוציא. אז יש לי יותר גמירות דעת. לעומת אתן לך, שבן אדם לא באמת מתכוון לזה כל כך. צריך, כאילו, יש מקום לחלק. ולהגיד שמחו לך, יש יותר סמיכות דעת. כי אני יודע שגם ככה הוא מוחזק, ואם אני עוד אומר לו, כן? שאני מסכים מה שיגיד הקרוב הפסול, אז עוד יותר הוא מוחזק. אז החזון איש אומר שזה הכיוון של כל הסוגיה.
מה זה זה לא מרודעת? כאילו החזון איש בא ואומר, הבן אדם לא התכוון לקבל אותו. זה מה שהוא אומר. הבן אדם לא התכוון לקבל אותו. זה לא שכאילו אני...
לא, הוא התכוון.
לא ידעתי מה הוא יגיד, ולפי זה אני אשתנה.
הוא התכוון לקבל, הוא אמר. הוא לא שיקר, אבל הוא התכוון לקבל אותו, אבל יש לי אופציית חזרה. לפעמים קורה, דעו לכם.
זה אומר לא התכוונתי לקבל.
אני אומר לך מניסיון. הרבה פעמים אנשים הם באים לבית הדין, פתאום שומעים את הצד השני, פתאום מבינים שהעניין מורכב. אז הוא אומר, שמה, באמת, נכנסתי במחשבה א', בסוף לא יצא מה שרציתי. ויתרתי קצת, אבל אלא, אני מוכן לצאת מפה, העיקר לגמור את הסיפור. לא תמיד, כן, אדם הוא רוצה, הוא נכנס רק על דעת זה שהוא יקבל את כל מה שהוא רוצה. פה אומר רבי מאיר, תשמע, אדם שמקבל את זה בא ואומר, אם אני ארצה אני אקבל, אם לא אני אחזור בי. ויש בזה זה היגיון, כן? אבל חכמים אומרים לא, ברגע שאתה מקבל על עצמך ונגמר הדין עד אתה שתקת, אז אתה תקבל מה שיגידו, אתה לא יכול לחזור בך. ככה אומרים חכמים. עכשיו אני הולך לתרטלי ריאותה. באו רש"י ותוספות ועוד ראשונים, ראיתם שם ריף, רמב״ם, נחלקו בתרטלי ריאותה. מה זה תרטלי ריאותה? תרתי לריאותה זה שיש פה שני ריאותות בקש, שני פסולים, דנו האחרונים, ראיתם פתחי תשובה מביא את כולם ודנו בפרטים, האם זה תרתי לריאותה או זה תרתי לריאותה. כאשר מה ההיגיון בתרתי לריאותה? תרתי לריאותה, כאילו, על דעת זה אני לא הסכמתי. עד כדי כך לא הסכמתי. על מה מדובר פה? מדובר פה על בעיה בסמיכות דת, גמירות דת, או הבעיה פה בדבר טכני? לכאורה הבעיה פה היא שמה, בתרתי לריאותה?
גמירות דת.
בגמירות דת, שאני אומר, עד כדי כך לא התכוונתי. לא התכוונתי גם, נגיד כמו בסיפור שלנו, גם שתכריעו על פי יד אחד וגם אבא. לא, עד כדי כך אני לא הייתי מוכן. כן?
אבל אתה יודע את זה מראש, למה?
זה קשה, אבל רש"י בא ואומר, לפי התוספות זה נראה מחלוקת רש"י תוספות, שרש"י וגם רמב״ם אומרים לא, קיבלת, קיבלת. בעצם מה אפשר לומר? אני אומר אפשר לומר שהם אולי חולקים בחקירה שאמרנו. רש"י והרמב״ם באים ואומרים, כאילו הבעיה פה, יש פה בעיה טכנית. איך אתה מקבל קרוב ופסול? הרי הם לא יכולים, הם פסולים. אבל אם אתה מקבל אותם, אתה קיבלת, אותם, או כל שכן אם עשית כקניין, אבל תכף ניגע לקניין, אפילו בלי קניין, קיבלת אותם בבית דין, אז נגמר הסיפור, לפי חכמים. מה זה משנה, אחד לרעותה, תרתי לרעותה, אתה הסכמת. אבל אם אני הולך ואומר, לא, הבעיה היא לא מצד איך זה חל, איך זה מחייב אותי, אלא הבעיה היא מצד הגמירות דעת, אז פה יש מקום עכשיו להיכנס לחילוקים וחילוקי חילוקים. עד כמה אדם מתכוון? אחד לרעותה, תרתי לרעותה, אתם מבינים? החילוק בין חדה לרעותה לתרתי לרעותה זה רק אם אני הולך במסלול של החזון איש שאומר שכל הבעיה בקרוב פסול זה מצד עד כמה אני מוכן לקבל עליי, עד כמה אני מוכן להתחייב, תכף נראה בדיוק. אבל אם אני אומר לא, אין הבדל בין חדה לרעותה לתרתי לרעותה, מה אפשר לומר? שהבעיה היא בקבלת קרוב פסול זה לא מצד גבירות הדעת שלי, אלא מצד העניין הטכני, איך זה חל. ואם אני הסכמתי, אז הסכמתי, כאילו, אם מבחינה טכנית הסכמתי וזה נפטר, אז כבר אין חילוק בין אחד לבין שתיים לבין שלוש. מה שמפריע לי בסיפור הזה...
אני לא הבנתי איך הוא מסביר את הרמב״ם ורש"י.
הרמב״ם ורש"י אומרים שאין אל בין חדה לריאותה לתרתי לריאותה, כי לשיטתם הבעיה היא זה לא מצד גמירות הדעת. מצדם גמירות הדעת זה דבר שהוא פתיר, אדם קיבל, קיבל. כן? הבעיה אצלם זה מצד העניין הטכני. איך קרוב ופסול יכולים לחייב אותי? אז ברגע שאני מקבל אותם, תכף נראה איך זה עובד, ברגע שקיבלתי אותם, קיבלתי אותם.
אין בעיה טכנית, כאילו.
כן, הבעיה הטכנית היא רק הייתה, והיא נפטרה. אז אם היא נפטרה, אז ואין לי בעיה מצד גמירות דעת.
אבל גם מגלה גם על אחד, גם אחד זה לא עניין של גמירות דעת.
נכון, בדיוק.
אבא, קצות רואים לא ככה, קצות כותב גמר ומקנה, הוא אומר, כשהוא מסביר את הזה, אז הוא אומר, ואף אגב, דקוון דעיקר הטעם, דמיין הקבלה באחד על הריאותה ולא בדעת על הריאותה, אני משום דעה וכמו גוזמה.
יפה, הוא מביא את הרמב"ן, זה רמב"ן.
לא, זה דעת הראשונים האחרים.
כן, זה אני אומר, זה בדיוק הדעה השנייה.
עכשיו,
אני אגיד לכם משהו שאני לא מבין את... במחילה, אני שרתי אצלי בצריך עיון בנקודה הזאת. כל האחרונים פה הם דנים בתרתי לריאותה בהגדרות. אתם רואים את הקצות והנתיבות, והקצות אינו לו במשובב. כאילו, אם הם קיבלו, אם הוא קיבל אחד, אין איזה גדר של בית דין, הוא לא יכול לקבל עדות, וזה תרתי לריאותה וזה... אני לא מבין, אדם שבא לבית הדין, האם הוא ירד לכל החילוקים האלה? מה, הוא למד חושן משפט? הוא למד את כל, את כל החילוקים האלה של את הוויכוחים של שאר המשפטים, הקצות והנתיבות וכל הדברים האלה? מאיפה הוא יודע? אני אומר לכם, אדם פשוט שבא לבית הדין, כן? הוא לא יודע.
הוא לא זוכר כמה ראות אותו
עושה. הוא לא יודע כמה ראות אותו הוא עושה. הוא מסתכל על מישהו, כן? הוא אומר, טוב, אני יודע שהוא לא כשר בזה. יאללה, אני מוכן. כאילו, איפה... הם אומרים, לא, אם יש פה חד על הראותה, הוא קיבל. אם יש פה תת על הראותה, הוא לא קיבל. והם יורדים לרזולוציה ממש, אז תראו... בסדר, עכשיו...
אומר, להסביר את זה בגמירות דעת, אין סבר.
אני, לי זה קשה בתוך גמירות דעת, לבוא ולהגיד היום, היום, במציאות של תשפ"ב, יכול להיות שאם אתם תלכו לבית דין, אז אתם כן יודעים את הפלפולים ואת החילוקים האלה, אבל מי שלא לומד את הפתחי תשובה ולא רואה את כל הפוסקים האלה בפנים, כמעט בטוח לי שהוא לא יודע את ההבדל הזה. הוא לא יודע את ההבדל ואת החילוק בין, למשל, המחלוקת צבא והשח, כן? אם הוא האם צריך שתרתי לריאותה זה דווקא באותו דיין, כן? או אפילו שזה מתחלק בין שני דיינים, זה גם תרתי לריאותה. אתה מבין מה אני אומר? מאיפה אתה ירד לחילוקים האלה?
אבל זה נכון לא רק בשח ובקצות, זה נכון גם בתוספות.
נכון.
התוספות לא מזכיר את הגמירות דעת. אני לא מזכיר את הסברה הזאת.
התוספות לא מזכיר, אני אגיד לך מה.
לא, הכיוון של הרמב"ם.
נכון.
גמירות דעת זה הסברה של הרמב"ם.
א', הנה חינמי. הנה חינמי. אני גם חושב, היום אנשים שהם לא יודע מהארצות, אני לא יודע איך בזמן התוספות לא היו מהארצות.
כולם
היום. עם הארץ, כן, הוא לא יודע את התוספות, שזה נקרא תרתי לריאותה, אז הוא לא מקבל על דעת זה. אני לא יודע. אני מאשר בצריך עיון, אני כמובן. אני רק אומר לכם מה אני חושב. זה, הנקודה הזאת היא קצת לא ברורה לי. טוב, בכל אופן.
כל הקושייה של הרב זה רק אם הרב מסביר גמירות דעת.
נכון, אבל חזון איש מסביר ככה, וזו הגישה של רוב האחרונים, ככה הבינו פה את הסוגיה, שהכל פה זה עניין של גמירות דעת. אז אני מציב פה איזושהי שאלה. אוקיי, עכשיו, מה קורה אם היה קניין? ראינו שאחרי קניין אין כלום, נכון? בכל זאת, הריף מביא מחלוקת של הגאונים, כן? הוא מביא בשם גאון דעה שאומרת שאפילו אחרי קניין, כן? אם זה תרתי לריאותה, אחרי קניין גם יכול לחזור בו. והוא אומר, אבל רבבתא, הריף אומר, מביא בשם רבבתא, זה גם גאונים כמובן, שלא יכול לחזור בו אחרי קניין בתרתי לריאותה. זאת אומרת, אם לא היה קניין יכול, אם היה קניין לא יכול לחזור. מה נקודת המחלוקת פה? אז הריף מביא שהגאון אומר במפורש שהסיבה היא משום שיש פה קניין בטעות. דרחמנה אמר על פי שניים עדים. הבית הסוד מביא את זה, נכון? והראש חולק על זה. הראש אומר, מה זאת אומרת, מה ההבדל אם זה קניין בטעות, זה קניין בטעות על הכל. אז קניין בטעות, הוא אומר, לעומת זאת, הרמב"ן, וזה מה שהבאת מהקצות, הרמב"ן...
הרב נחי נמי, הרב שתי תירוץ אולי לתחושה של הרב.
כן, תגיד, חבוד.
הפתחי תשובה אומר שאם האדם אחר כך יביא ראייה, שהוא לא ידע שקרוב זה פסול, הוא יכול לערער על הפסק. כן? אז כנראה באמת שמישהו מגיע לדיון, צריך להגיד לו כמה פסולים יש לו. צריך להגיד לו, תשמע, הדיין הזה בעיקרון הוא פסול לך, הוא גם קרוב שלך, הוא גם גזלה, הוא גם דיין יחיד.
כן, אבל הוא
הסכים.
הוא הסכים.
אומר פתחי תשובה, אם בן אדם הסכים לדון אצל מישהו, ואחר כך הוא מביא ראייה, הוא אומר, תשמע, לא ידעתי שזה פסול לדין מהתורה.
אבל אני אגיד לך מה אני אומר, גם אם הוא ידע מראש, כאילו... מה אכפת לו? כאילו זה עכשיו היה משנה דעתו יותר?
אולי עדיין צריכים להגיד לו, תשמע, הוא פסול לך משום מצד זה ומצד זה ומצד זה, אז בן אדם אומר, טוב. אומרים לו מצד זה, אומר, טוב.
לא אמרו לו. לא אמרו לו.
אם לא אמרו לו, אם אביר היה אחר כך הוא יכול לתת את הפסק.
עזב, הרבה יותר קל יחזור על הסיפור שהיה לנו, נו. אבא הזה, מה אתה אומר על זה?
הרב שואל, מצד האמת זה לא מעניין את הבן אדם בגמירודת, מה זה מעניין את הבן אדם?
לא מעניין את הבן אדם, מה שלא מעניין אותו. טוב.
אכפת לו שגם אחד וגם הבא, הם כבר קיבלו.
קיבל אותו, מה, אני יודע שהוא פסול, תגיד, פסול הרבה, פסול קצת, פסול אקסטרה, בסדר, פסול יאללה.
פסול זה פסול.
כן, ככה זה נראה לי. בכל אופן, אז החולקים, זה שם הרמב"ן אומר מה שהבאת, מהקצות, הוא אומר ככה, הוא אומר, למה ביתרת לרעותה בלי קניין? זה לא יכול לחזור בו משום דגזים ולא גמר ומקנה, וזה כמו אסמכתה. אדם מגזים, כן? שנימד את הסוגיה של אסמכתה בסימן ר' ז' בעזרת השם. אז שם האדם בא ואומר, כן? אם אני אוביר את השדה ולא אביד, אשלם לך אלף הזוזה. הוא לא מתכוון לזה, הוא מגזים, כן? זה כמו הבעיה בכתובות שכותבים. מיליון שקל, לא יודע כמה כותבים, כן, כל הדברים האלה, כן, שכותבים כל מיני סכומים שאתה, ששמע את הדוזות המפורסם שם של רבי אליהו שם, שאומר, זה גוזמן, אנשים בכלל לא מתכוונים למה שכתוב. אז יש פה בכלל אסמכתה. בעיה היא של אסמכתה. יש לנו פה עכשיו שתי גישות. גישה אחת אומרת, הבעיה היא מצד קניין בטעות. קניין בטעות זה אומר, כן, שמהתורה לא התכוונתי. זאת אומרת, אומר הגאון הזה בריף, אני קיבלתי תרתי לרעותה, למה אני יכול לחזור? כן? עשיתי קניין על זה, ואין אחר קניין כלום. אדוני, זה קניין בטעות. כן? כמו שהגמרא מביאה בגיטין את הסיפור, אגרה פה מפנה לפועלים, או גינאי, הפועלים בגינה עם הכסף, שהם חשבו שנשאר כסף מיותר מבעל הבית, אז עשו קניין מעמד שלושתם מבעל הבית, שאותו אחד שנשאר לו כסף מיותר יחזיר לו. הוא הגיע הביתה, ראה שהחישוב היה בטעות, באמת לא נשאר עודף. הכסף שהוא חשב שנשאר בטעות וצריך להזריר לבעל הבית, שייך לו. כן? אז הוא בא שם לרב, אני לא זוכר למי, לאחד המוראים, ומסקנה של הגמרא, שהוא לא חייב כלום, זה קניין בטעות. קניין בטעות, לא חל. אומר הריב בשם גאון, אז מה אם עשית קניין? סתרת לרעותה, קניין בטעות. בא הרמב"ן ואומר, לא, 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 לא. כי אין אחר קניין כלום. כן, כל מה שאמרנו בלי קניין, זה משום אסמכתה. אבל קניין מסלק אסמכתה. ולכן...
אין מושג של קניין בטעות לרמב"ן?
יש, אבל הוא אומר, פה זה לא בעיה של קניין בטעות, פה זה בעיה של אסמכתה וקניין מסלק אסמכתה. בא שער המשפט ואומר, מה המחלוקת פה? המחלוקת פה, האם זה מדרבנן או מדאורייתא. למה? כי אם אני אומר שזה קניין בטעות, אז החזרה בטלה מהתורה. מהתורה, אני לא חייב מה שהדיין הפסול הזה יגיד. כי מהתורה זה קניין בטעות וזה יתבטל. אבל אסמכתה, אומר שער המשפט, זה רק דרבנן. מהתורה, אמרתי שזה מחלוקת, אבל ככה הוא נוקט. שמהתורה, אין דבר כזה אסמכתה. עשית קניין, התחייבת. חכמים, תקנו, כן? שיש דבר כזה אסמכתה. אבל מהתורה, באמת אני כן חייב. אני מדבר מה קורה אם לא היה קניין. אם לא היה קניין, האם זה חוזר בגלל שזה היה טעות או בגלל שזה אסמכתה? אבל אז אם זה דאורייתא עוד רבנן, נפקא מינה, אז בקיצור, מה קורה אם היה קניין? שלפי הגאוניות וזה מדאורייתא זה בטל. אבל לפי הרמב"ן, הוא אומר, כיוון שהיה קניין, זה מסלק את האסמכתה. היינו בשער המשפט בקיצור, למה אני קצת חופר לכם פה? כי אנחנו צריכים שהמבנה בראש צריך להיות לנו ככה. יש חדה לרעותה או תרתי לרעותה. כן? רש"י תוספות, מחלוקת של הראשונים. איך מרן פוסק אגב?
רמב"ם
מרש"י. בא רמ"א, מביא את דעת התוספות. נכון? עכשיו.
אבל אף אחד לא פוסק את הגאון.
נכון. בתוך דעת התוספות והרמ"א, יש לנו בעצם עכשיו שני צדדים, מה קורה בלי קניין בתרתי רותא ומה קורה עם קניין. כאשר הגאון אומר
לא מועיל.
שלא מועיל בין עם קניין בין בלי קניין, אבל רוב הפוסקים אומרים לא, יש לחלק, בלי קניין באמת אפשר יכול לחזור בו, עם קניין לא יכול לחזור בו. כזה, אז ניתחנו את המחלוקת של הקניין הזה, כן? למה הם חולקים לגבי קניין? מה המחלוקת אם קניין מועיל או לא מועיל? כן? האם הבעיה איזה מצד, זה מצד שזה קניין בטעות, כמו שכותב במפורש הגאון, הריב בשם גאון, או בגלל שזה רק אסמכתא, כמו שאומר הרמב"ן, ואם זה אסמכתא, הוא עשו קניין. קניין מסלק אסמכתא.
קניין לא מועיל לאסמכתא, קצת כותב שקניין מועיל לאסמכתא רק אם היא אסמכתא כזה, חלבית כזה.
וכאן זה כזאתי. כך אומר הרמב"ן. כי באמת, כי אסמכתא, אסמכתא רצינית, צריכה בקניין בבית דין חשוב. טוב.
רגע, אני לא הבנתי, שאתה אומר שהוא לא קניין בטעות. מצד מה זה קניין בטעות? זה לא בגלל ש... זה לא...
כי הוא לא אמר, אם הוא היה יודע שזה תרתי דרותא, הוא לא היה מסכים. מה ההבדל? מה שאתה אומר, בלי קניין, אומר הגאון, מה ההבדל אם היה קניין או לא? אותה סיבה שאתה אומר שמי שקיבל בלי קניין בתרתי דרותא יכול לחזור בו, אותו דבר אם היה קניין, כי מה תגיד, מה הקניין עשה? מה הקניין שינה? אומר הגאון. מה תגיד, הוא התחייב? זה קניין בטעות, יש מושג של קניין בטעות. כך הוא אומר. אותו דבר, קניין בטעות. משהו יכול לחזור בו בקבלה בלי קניין, כי זה הקבלה בטעות, אז גם אם הוא עשה קניין, אומר הגאון, קניין בטעות.
מה בטעות?
כי הוא לא ידע שזה תרתי דרותא.
ואם הוא ידע שזה תרתי דרותא?
לא, אם יש לנו הוכחה שהוא ידע, אז הוא קיבל.
זה מה שהגאון
סורר. קניין בטעות אפשר להגיד תמיד, קניין בטעות תגיד גם הוא לא ידע שקרוב פסול הדין. גם חד על הרעותא תגיד קניין בטעות, הוא לא ידע, אני לא מבין מה זה,
אם זה חד על הרעותא לכולי עלמא זה מועיל, כי בשביל מה בית דין אמר לך אתה מקבל? מה צריך לקבל? אם זה כשר, אתה לא שואלים אותך בכלל. אלא היית צריך לקבל, כי יש פה בעיה, שבלי קבלה שלך זה לא מועיל. אז חד על הרעותא, זה מה שקיבלת, אתה לא יכול להגיד לנו לא ידעתי. אבל בתרתי דרותא, פה יש ויכוח. אז אומר הגאון, כמו שבתרתי דרותא אתה יכול להגיד לא על דעת, זה קיבלתי, אתה יכול להגיד, עשיתי קניין, וזה קניין טעות. בא הרמב"ן ואומר לא, אין אחר קניין כלום, קניין בא, מה מוסיף קניין על הקבלה הרגילה? זה בדיוק מה שהוא מוסיף, שאתה בכל מקרה מתכוון.
אז מה הגאון סודר? זאת אומרת, מה הגבול, מתי אני אומר קניין בטעות, אני רואה שיש מקומות שאומרים קניין בטעות ויש מקומות שלא אומרים קניין בטעות. מה מגיע את הקניין לקיים את הדברים? כל המטרה של קניין זה לבוא ולתת משהו יותר חזק.
נכון.
מתי זה נכנס פתאום לזה שאפילו קניין לא עוזר כי זה קניין בטעות? אני הייתי מבין מסברה שקניין בטעות שייך לומר רק כאשר יש איזו טעות שלא נודע במציאות. לא יודע, עשו פשרה לו כמו שסיכמנו, שזה טעות ממונית, זה טעות זה, אז שאני אגיד, מה יעזור קניין? זה היה פה טעות. אבל פה שאנחנו מדברים על בטירות דעת, לכאורה זה בדיוק מה שבא קניין לפתור. אז אני אומר, דעת הגאון היא קצת לא ברורה, אולי צריך להסביר שהגאון למד משהו אחר, כי אנחנו הסברנו שבדעה שאומר שתת אלירות לא תופס זה בגלל גמירות דעת. אז הגמירות דעת, הרמב"ן מאוד מסתדר, בא קיין ופותר לי את הגמירות דעת, אבל פה פתאום קיין בטעות, מה שאני אגיד קיין בטעות.
אני אגיד לך, אז מה אתה מתכוון, שזה מהצד השני, שזה משהו טכני? אז מה זה טעות? המילה טעות, המילה קיין בטעות, משמע שזה העניין שהוא טעה, בקבלה שלו הוא טעה.
כן, אבל זה עניין של גמירות דעת, אני אומר, לא שקיע את זה קיים בטעות. קיים בטעות זה כשהיה איזה טעות בממון או משהו כזה, לא ידענו שהדיינים יפסקו ככה, זה לא קשור, אמרתי דעתי, אבל זה לא היה זה.
אני מבין, אתה חולק על הגאון, כי אולי הגאון אומר...
אני אומר שאולי הוא לא סבר שזה בעיה של גמירות דעת, כי אם זה רק
היה... אז מה זה בעיה? זה בעיה של מה? זה בעיה של מה? מה אפשר להגיד?
אני מבנתי ואהב.
הריף
הסביר
שהסיבה שלא
מועיל
בגלל שרחמנא אמר
על פי נכון, שזה טעות בהלכה.
כן, ועל פי זה אבל מקשה...
מקשה הראש, נכון.
מקשה הראש, שאם ככה גם באחד הדברות הזה...
נכון, נכון.
השאלה היא מה הגאון יגיד על זה.
אני לא יודע מה הוא אומר על זה, אני חושב...
אני מבין מהגאון, מה שהרב הסביר את הגאון. אני צריך לראות את זה עוד פנטזיה שלו בפני, אבל אני מבין שהוא אומר שהבעיה היא טכנית, שהבן אדם לא ידע שיש פה תרתי דרותא.
הוא לא ידע.
היה שהוא ידע שיש פה תרתי דרותא שהוא לא ידע, אז הקניין לא יועיל לו. אם הוא ידע שיש תרתי דרותא, אז את הקניין, ברור שהקניין יועיל לו.
יועיל לו, אנחנו לא יודעים.
זה מה שהרב אומר, שכאילו לא ידע. שבסתם מה שיש לו אתם הביאו אותה בין אדם לא
יודע. אני אומר דבר כזה, כאילו, וזה הוויכוח.
לדעת הגאון כאילו זה לא יעזור. לפי איך שהאריך הסביר אותו זה לא יעזור מה שהאדם יודע. הוא הולך נגד התורה, לכן זה לא מועיל.
לא, אבל מה זה...
זה מה שהוא אומר, זה מסביר אותו אחר.
טוב, בואו נתקדם כי גם... אני מקבל. וואלה, מיטה מה זה? גישה ראשונה רבותיי. גישה ראשונה, גישה בואו נגיד הרווחת. הרווחת מיטה מודעה. מיטה מודעה, כן? יש גמרא בבבא בתרא בדף קכ"ז עמוד ב' שאומרת שלח לרב אבא לרב יוסף בר חמה אומר לחברו עבדי גנבת גנבת לי את העבד והוא אומר לא גנבתי אז הוא אומר לו מה טיבו אצלך אתה מכרת לי אתה נתת לי רצונך יישבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו זאת אומרת הוא אומר לו תשמע תישבע ותטול לא יכול לחזור בו אחרי שהוא נותן לו להישבע אומר הרשב"ם במקום אומר הרשב"ם אני מצטט אלא כיוון דעל פיו נשבע ובצוואתו צריך לתת לו העבד דכיוון שטיל עליו שבועה ההמנה בשבועה הוא האמין אותו בשבועה וכמן דאו דילה שהוא עבדו של זה הנשבע דמי זה כאילו אתה הודית שהעבד הזה שייך לשני זאת אומרת זה מטעם הודעה הודעת בעל דין אדם יכול להודות ואם אני בא ואני אומר כן, שאני מקבל עליה קרוב או פסול, בעצם אני מודה שמה שהם יגידו זה אמת. זה מיטה המודעה. זו הגישה, בוא נגיד שנראה הרווחת בפוסקים. גם החזון איש נוקט, מביא את הגישה הזאת שמה. הוא אומר שככה הרמה בהי נוקט בכל הסוגיה של גודו אגוד בבבא בתרא של מדף עוד ג' עמוד א', שקבלת הפסול היא מועילה מטעם הודעה אני מודה חיפשתי ועל כל היד רמה שמה בסוגיה לא מצאתי מה שהחזוני שומר אבל הוא אומר את זה כן ככה הוא אומר את זה תכף נראה את הנף קמינות אני פשוט אני קצת מוכרח לרוץ יש פה עוד עריכות דברים כבר כי גם אתם ראיתם במקורות שעריף הוא מביא שאומר את מאמנת לי כל אימא דאמרת לא פרנה זה גמרא בבתרא במסכת שבועות שאדם בא ואומר ללווה אומר למעל ואתה נאמן כל מה שתגיד שלא פרעתי אפילו אני אביא שני עדים שפרעתי כל זמן אתה אומר לא פרעתי אני חייב לך אז רואים פה שאתה יכול להגיד אני מודה ולחייב את עצמך מטעם הודעה הטעם השני זה מה שמביא החזון איש משום תקנת בית דין מה הכוונה תקנת בית דין? החזון איש מביא את זה בשם המעריק שורש קוף קף בית בשם תשובת רשב"א שוב אני אומר בבנותיי הרבים חרשתי על המעריק הזה וחיפשתי בכל מיני מקומות לא מצאתי זכר לדבר אבל כך אומר החזון איש כן? אומר החזון איש שקבלה היא מועילה משום שאתה נמצא במעמד בית דין ואתה מקבל בפני בית דין כן? אז זה נחשב כתקנת בית דין כי כשאתה עומד לפני בית דין ואתה אומר להם אני מקבל קרוב פסול עליי אז בעצם יש פה דין של הפקר בית דין הפקר
אבל זה יוצא, אני הרי יוצא תכלי של הבית דין לא הבנתי את הדבר הזה, קראתי את זה הרי מי עושה את הבית דין בית דין? הרי הבית דין הזה פסול מי עושה אותו בית דין?
יפה, רגע
אתה יוצא פה זה פרדוקס
לכן, תרף נראה את ענף קמין אתה צריך להגיד את זה בפני בית דין
בפני בית דין קשה?
כן
אבל קיבלו עליו צריך עוד פרוצדורה.
כן, לפי זה ככה זה יוצא, נכון, מצוין. כי ברגע שאני נמצא בתוך בית דין כשר ואני אומר להם שהוא נאמן עליי, אז יש פה בעצם גדע של הפקר בית דין הפקר, תקנת בית דין. הוא אומר שכל שאתה מקבל בפני בית דין, יש לזה כוח של תקנת בית דין, לא צריך קניין, לא צריך כלום, והקבלה תופסת. ככה הוא אומר, לא יודע מה המקור לזה, לא הצלחתי למצוא. הדין השלישי, זה משום התחייבות בבית דין.
דינוק
יוסף
ודאי
יכול להיקלב,
כי
הוא
אומר שיש
קבלה
גם חוץ לבית דין.
נכון.
זה לא
מסתדר.
נכון, נכון.
יש... בפשט הגמרא זה לא מסתדר. לא, זה קשה, זה קשה. בשום ראשון, לא כתוב בשום ראשון שצריך לעשות את זה לפני בית דין.
שמביא המנחת אשר, רב רב אושר וייס, מביא את זה מתוספות, ביום מצב בדף עין דלת עמוד א', תגידו לי מה אתם מבינים מזה, אני לא הבנתי כמוהו, הוא אומר שכתוב ככה, אני מצטט, תוספות, ואף על גב שיש מקומות שקנו בלא קניין, אלא בדיבור, בדברים בעלמא, כגון בסנהדרין נאמן עליי אבא, כן, דבטן לך מחלוקת וכולי, אין יכול לחזור בו, התמדינו שיועיל, למה? מטעם מה זה מועיל? כיוון שיש להם תביעה זה על זה, והם קיבלו עליהם כך את הדין. יש להם תביעה זה על זה, והם קיבלו עליהם כך את הדין. אם הייתם שאלים אותי, הייתי אומר, זה הודעה, הם קיבלו את הדין, זה הודעה לכאורה. הוא הבין מזה שיש שיטה שלישית שנקראת התחייבות. לא שאני מודה שאני חייב לך, אלא אני מתחייב.
שיבוד כזה.
כן, אני מתחייב. טוב, אני לא מבין מאיפה הוציא את זה בתוצפות, אבל יש
אולי... יש חקירה לעולת בעל דין, האם זה התחייבות או נאמנות בקצות, איזה קצות אחד מפורסם.
אתה מתכוון... שהוא אומר שזה משבועת מודה, מודה מקצת, שמה. נכון, 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 אבל כן, אבל זה מעניין, זה... עם המעריב, מחלוקת עם המעריב בן לב שם. אבל הוא, אני חושב שכיוון אחר, יש סימן מם בחושם משפט, שזה סימן כזה סודי, הוא קצר, שניים, שלושה סעיפים, אבל השולחן הוא פוסק את שיטת הרמב״ם שמול כל הראשונים, שאדם יכול להגיד, אני... כן, מתחייב לתת לראובן 1,000 שקל. ברגע שהאדם אומר את המילה, אני מתחייב, בלי קניין, כן? הוא מתחייב. הוא חייב לו, הוא חייב לו עכשיו 1,000 שקל. למה? כי זה מדין שעבוד, מדין התחייבות. ככה הוא מוציא מהרמב״ם, יש המחלוקת, אין להסביר איזו משנה, כך נוקט הרמב״ם. שאפילו דיבור בעלמא תופס. אז אולי אני אומר, אולי מדין זה, לא מבין מאיפה הרב רבו שרוציא את זה מהתוספות שקראתי לכם מקודם, אבל זו שיטה שלישית אפשר לומר שזה מועיל מדין התחייבות. מה ההבדל בין התחייבות להודעה? שהודעה כביכול אני מודה על משהו שהיה בעבר, והתחייבות זה אני מתחייב עכשיו על משהו חדש, משהו שלא היה. אוקיי.
מה נפקא מינה? תביעת ברחוב וכזה?
רגע, תכף נראה עכשיו. סיימתי רק את העמוד השני. מה הנפקא מינה? הנפקא מינה שהזכרתם קודם, האם אני צריך לקבל את הפסול, את הקרוב הפסול, בפני בית דין כשר, בתוך בית דין, או אפילו מחוץ לבית דין, נכון? זו מחלוקת של הראשונים פה, ובסופו של דבר גם של האחרונים, השח והגאותו שאומרים שדווקא הם קיבל את הקרוב הפסול בתוך בית דין, אבל מחוץ לבית דין, זה לא מועיל. ואילו התומים והנתיבות הם סוברים שאין הבדל בין מחוץ לבית דין ובית דין. במה הם חולקים בעצם? אולי בעניין הזה, מטעם מה זה מועיל, מטעם הודעה או מטעם התחייבות, מה זה משנה איפה התחייבת או איפה הודעת. גם אדם הודע בפני שני עדים, זה בסדר, כן? אבל אם אתה אומר מטעם תקנת בית דין, כמו שאומר החזון איש, אז קבלת קרוב ופסול חייבת להיות בבית דין כשר.
הייתי אומר אבל שגם הודעה צריכה בית דין.
למה?
כי אין פה שום אנשים קשרים, יש פה סתם אנשים פסולים.
לא, אפילו שניים, מחוץ לבית דין,
לא משנה, אבל הם גם לא יודעים, הם פסולים.
לא, אני שואל אותך, אם יש שני אנשים קשרים, זה בסדר?
בסדר, יש שני אנשים קשרים, זה בסדר, אבל אני אומר, סתם ככה אפשר להגיד, גם בהודעה אפשר להגיד
ש... אוקיי, נכון, החזון איש אומר את מה שאתה אומר, הוא אומר, לא חייבים להגיד שזה נפקא מינה, כי כמו שאתה אומר. טוב, עכשיו, אני הולך לשיטה הרביעית של המנחת אשר. המנחת אשר, וואי, שכחתי, נתפסתי לכם פה דפים של המקורות, ולא חילקתי לכם, למה עבדתי קשה? למה עבדתי קשה? הנה זה פה.
הנה זה פה. שאלתי.
וואי וואי. אני מבקש לכם. תזכירו לי לפני השיעור, אני הכנתי לכם דפים של המקורות האלה. טוב, אז הגענו כבר למנחת אשר.
למנחה.
מנחת אשר. מתי התפילה כאן? 1:20.
ב-1:10 להוציא את הילד.
טוב, הטלפון שלך יישאר פה. בכל אופן. טוב, אז אולי אני לא... אולי נקרא קצת, כן? אני אקרא קצת ואז אני אסכם את המנחת אשר. אומר המנחת אשר, קודם כל מה הקושייה שלו? רבותיי, מה הקושייה של המנחת אשר? המנחת אשר אומר, הגמרא אומרת, לא יודע אם אתם זוכרים שלמדנו את זה בסימן ז', שהגמרא אומרת לגבי בית דין גר, לא יכול לדון, זוכרים? גר, הוא פסול לדון. ואז הגמרא באה ואומרת בחליצה פסוק מיוחד, למה למעט גר?
בישראל.
כן, בישראל. מישראל את שם ואימו מישראל. שואלים הראשונים, רגע, למה
צריך?
הרי בכל מקרה גר פסול לדון. רק לחברו. בתור סום, תשים עליך, רק גר חברו, אבל הוא פסול לדון. אז מה אני צריך להגיד בחליצה לימוד מיוחד שגר פסול לדון? אז אחת התשובות שם הייתה, קיבלו עליי. מה הכוונה? בדיני ממונות בקיבלו עליי הוא אפשר, גר מועיל. בא פסוק להגיד שבחליצה זה לא מועיל. שואל, רב אושר שואל, רגע, אני לא מבין, אם כן זה מטעם הודעה, כמו שראינו התחייבות וכו', או תקנת בדין שכל... הוא אומר, אם זה ככה, מה זה... השאלה היא לא מובנת. מלא בדיני ממונות אני מבין שקיבלו מועיל, כי אני מחייב את עצמי, אני מודה, עובד, אם מקבלים אותי את מה שאני אומר, אבל עדיין העד הזה, כן, הוא נשאר לא עד, אלא אני חייב את עצמי, הבן אדם הזה, כמו שאמרנו עם הדג, הוא נשאר משהו. אם זה ככה, לא מובן, למה צריך למעט דיין בחליצה? הרי בחליצה זה לא מועיל מטעם הודעה או מטעם, זה חלוט, זה צריך להיות עד כשר, שבפניו החליצה תהיה כשרה. זה לא דיני ממונות ששם אתה תגיד שאם אני קיבלתי אותו זה יועיל.
מה עם הצד של
חיוני
של מעשה בדין?
שמה?
הוא עשה את זה לפני בדין, ההתחלות.
אז מה? אבל בדין, אבל אנחנו לא הופכים אותו, את הגר, להיות פתאום מיוחס.
אם הוא מקבל, אז אולי הוא מקבל גם חלוט.
לא, לא, זה לא ככה. אם זה בא מצד הודעה, או מצד תקנת בדין שלא צריכה קניין, או מטעם, מה אמרנו עוד, התחייבות, אז הכל זה בא מצד הבעלי דין, שמה שהם רוצים מקבל תוקף, אבל זה לא הופך את הפסול להיות כשר, ולא הופך את הגר הזה להיות, אז מה את צריכה להביא פסוק? ככה הוא שואל, ולכן אומר רב אושר, ולכן חייבים להגיד פה חידוש גדול, אני לא יודע מאיפה זה מתחיל אצלכם, ועל כן נראה יש בזה הבנה נוספת ויסודו, זה ביד האדם להכשיר את הפסולים לגבי עצמו, ברצותו כשרים הם לדונו ולהעיד עליו, בין בדיני ממונות ובין בחליצה, ביאור הדבר נראה ש... טוב, אולי אני משאיר לכם את הדף, אבל אני פשוט, אני אקצר לכם את מה שהוא אומר בעצם, כן? הוא אומר פה שלוש נקודות, אני מסכם, אחר כך תראו אם אתם רוצים. נקודה ראשונה אומר, בדבר שבממון, כן? אין דבר כזה מתנה על התורה. אלא בדבר שבממון, כל תנאי שאדם מתנה, תנאו קיים. אדם רשאי לתנות על הכסף שלו מה שהוא רוצה. זה א', נכון? הלכה, בדיני ממונות. אדם מתנה על ממונו, כמו הלכה כמו רבי יהודה וזה. האדם יכול לוותר על זכותו בפסולי עדות, להגיד אני מוכן לוותר על הכסף שלי ולהפסיד, כן, מה שהפסול הזה יגיד, זה בסדר. דבר שני הוא אומר, כשם שהכתוב מסר לחכמים, כן, לדעת ולקבוע מה נחשב עדות, בעדות אישה מדאורייתא, אני... אסביר את זה, כי לא כולם פה למדו את הדבר הזה. בלכות עגונות, מסכת יבמות, אנחנו יודעים שבכל התורה צריך שני עדים. עם זאת ראינו שבדיני עגונות גם עד אחד שמעיד על אדם שמת, הקלו באישה עגונה, זה נקרא עדות אישה בפוסקים, הקלו שהאישה הזאת היא קשרה בעד אחד להינשא. למה? יש כמה גישות בראשונים, גישה אחת שאומרת, רגע, מה אנחנו רואים פה? שהתורה נתנה לחכמים, כן? לדעת ולהחליט מתי אפילו עד אחד, שמצד העיקרון הוא פסול, אפילו הוא נושא כמו שני עדים, כי אדם סעדה כזה. אומר רב אושר וייס, כמו, שימו לב, להעתק הדבק שלו, כמו שלחכמים התורה נתנה נאמנות להחליט על עד אחד שהוא פסול, אגב זה לא רק עד אחד, זה גם עדות אישה או גוי אפילו מסך לפית ומקום מיני דברים, פסולי עדות, התורה יש את זה תוקף דאורייתא, כן, חכמים יש להם את הסמכות הזאת, אז אותו דבר אפשר לומר שגם לגבי אדם פרטי על עצמו הוא בעל הבית והוא יכול להחליט את זה, להגיד שהפסול הזה, ואז מה בעצם יוצא, אומר רב אושר וייס, שלעד הפסול שאני קיבלתי על עצמי יש מעמד של עד מהתורה. הוכחה שלישית שלו, נקודה שלישית שלו, בכל ההלכות של דיני ממונות אנחנו צריכים שני עדים, על פי שני עדים יקום דבר, אבל בהלכות מציאה, אם אדם מצא אבדה, אז אומרת המשנה שאם בא עד אחד ואומר לו שהאבדה הזאת שייכת לפלוני, אז הולכים לפי עד אחד. שואל הרן בחולין, זה כן, זה רן מפורסם, שואל הרן בחולין, איך זה יכול להיות על פי עד אחד? אומר הרן, מכיוון שאין פה מוחזק. למה אין פה מוחזק? כי זה שמחזיק את האבדה, הוא מודה שהוא לא הבעלים. מה רב אושר אומר, מה אתה רואה מפה? אתה רואה שאין פה טוען ונטען ואז לא צריך תורת עדות, לא תמיד צריך תורת עדות, הנה גם עד אחד שפסול כי הוא אחד מועיל, לכן גם באדם שמאמין על עצמו פסולים ומוותר על זכותו, אפשר בעת פסול. עד כאן הראיות שלו, שבעצם מנסה רב אושר לומר ולטעון, שמה? שבקרוב הפסול זה לא כמו הדעות שראינו מקודם, שזה אני על עצמי מקבל מתחייב, אלא שזה חלוט מהתורה, שהעד הזה נהיה עד, תורת עד גמורה עליו.
טוב, זה מוזר מאוד, מי שמך לזה? התורה יש הלכות, מי יכול לקדש, מי יכול לזה? אתה בא מחליט עכשיו שאתה מבין, זה לא טוב בכלל, אני לא מתחיל לתפוס את זה, כאילו איך אפשר לומר דבר?
זה גם קשה מצד זה שהוא הופך את העד לדיין. בעד אתה עוד איך שהוא יכול להגיד את הסברה הזאת כעניין של עד זה נאמנות. אז אני מחליט שיש לו נאמנות מדאורייתא במקרה כזה וכזה. להגיד למישהו שהוא פסול שיש לו חלות של דיין, זה לא קביל על הדעת. לא מתקבל, זה שונה לגמרי.
אני אגיד לכם איך אני חושב לדחות את כל הטענות שלו וגם לתרץ את הקושייה שלו מחליצה.
קודם כל... הקושייה מחליצה היא חזקה.
רגע, תכף נתרץ את הכל, אם יהיה לנו זמן. קודם כל ככה, כן? מה הוא אמר? בטענה הראשונה, לאדם יש רשות לוותר בממונו, כן? כל תנאי שממון תנאי הוא קיים. על זה אין ויכוח, אבל זה חל מצידי, מצד הודעה ומצד מכילה. זה עדיין לא חכה לכלום. ברור, נכון? הדבר הראשון שהוא אומר. זה מצידי, לא הופך את העד להיות עד או משהו כזה. הדבר השני שהוא אומר, כן? שהתורה נתנה רשות לחכמים, א', זו דעה אחת, מתוך שלוש דעות בראשונים, איך להסביר למה עד פסול נאמן שם בעדות אישה. כן, דבר שני, כי יש כאלה הורים שזה אומרים מטעם מפקינו רבנן לקידושים מיני בכלל, שם החכמים יפקיעו את הקידושים, ולכן עד אחד שם נאמן בעדות אישה. לא בכלל שהעד הזה באמת יש לו דין עד, חכמים יפקיעו את כל הקידושים של האישה הזאת.
גם מה השוואה בין חכמים לבין...
יפה מאוד, כן? כתבתי, כן?
מה השוואה בין חכמים לבעל דין?
כן, אני כתבתי, העיקר הוא שאין לדמות הכתוב שמסר סמכות וכוח החכמים לקבוע גדר עד אננסעדה בנסיבות מסוימות לאדם רגיל שאין בידו כוח להפוך קרוב או פסול לעד. עכשיו, עוד דבר, הרי שמה זה רק בגלל אישה דייקה ומין סבא שאומרת הגמרא שיש רגליים לדבר. עוד מעט תראו, נראית הרבה כיווגר, שמה זה משהו אחר. רגליים לדבר מצטרף להפוך את זה לדאורייתא אולי, לפי הדעה הזאת. לכן כל הראיה שלו משם זה משהו שלא מתחבר. הדבר השלישי שהוא אמר על אבדת השבת אבדה מהרן הזה שראינו עכשיו, משם אין ראיה, נסביר לכם למה. כי כאשר אין מוחזק בדיני ממונות, למה זה חוזר להיות? לאיסורים. באיסורים עד אחד נאמן. לכן זה בחולין. לכן הרען שם בבחולין, כל העניין פה ששלומדים פה איסור ויתר, כן? בחול, זה מסכת, זה בחולין שם. בבשר שנתעלם מעין, בכל הסוגיה שם. עד אחד נאמן באיסורים. אז הרען אגב זה מביא ואומר, כן, גם בדיני אמנות מצאנו לפעמים שזה כמו איסורים, איפה שאין מוחזק, שמישהו מחזיק, אומר של מי זה, של מי זה, אתה לא יודע של מי זה, אין פה מוחזק, זה חוזר להיות איסורים. אבל אצלנו פה יש לך שני צדדים, יש טוען ויש נטען, יש מוחזק, אז הוא מקבל עצמו קרוב או פסול. מי אמר שבכזה מקרה שיש מוחזק, שהגענו לדיני איסורים, שמועיל פה עד אחד. לכן הראה שלא מתחיל. אבל אני רוצה עכשיו לסיים בחליצה רבותה. אני אזכיר לכם, בגר יש שם בראש שלושה תירוצים, עשינו פה שיעור על זה, שלושה תירוצים עם הגר הזה, ואז אמרנו בסוף שיש פה שאלה על הגר, מצד מה הגר פסול? האם הגר פסול מצד גופו, שהוא כמו קרוב או פסול, או הגר פסול מצד חיצוני? הגר הוא פסול מצד שכתוב סוף תצום תשים עליך, וראינו הבאתי מהרב קילב, ממקב המשפט נראה לי, מעין המשפט, שהוא אמר שהמחלוקת התירוצים זה האם לדמות את הגר לקרוב או פסול, או לדמות את הגר לדיין שהוא סמוך, אבל נמצא בחול ולא קיבל רשות מרש גלותה, שאז מה הבעיה? מצד הפסק שלו זה פסק דין, כן? הפסק שלו זה פסק דין, הוא דיין. אבל מה, אבל אין לו רשות לדון בחוץ לארץ, אז הוא צריך שיקבלו אותו עליהם. כי בלי קבלה של הצדדים, כן, הם לא מוכרבים לפסק שלו, אבל הוא דיין גם בלי זה. הוא דיין גם בלי זה. זאת אומרת, הגר הזה, שימו לב, הגר הזה וזו התשובה לרב אושר, הגר הזה הוא לא קרוב, הוא לא כמו קרוב או פסול, אל תשווה. בקרוב או פסול, הפסול מחמת גופם. גר לא פסול מחמת גופו, והראיה, הוא יכול לדון גר חברו. הגר הזה, יש לו בעיה צדדית, הוא יכול להיות תמיד חכם עצום, כן? והפסק דין שלו זה פסק דין, רק יש לו בעיה צדדית של סום תשים עליך. זה לא פסול בגופו. כך תראה את הרב קילב את התירוץ הזה בדעת הראש, והראש כתב שם שכן ניכר על התירוץ הזה, שמה, שגר זה לא פסול בגופו, ולכן, כיוון שזה לא פסול בגופו, אז זה מובן. כל החיסרון הוא... כן, כל החיסרון זה מצד קיבלו.
אבל זה אתה יכול להגיד עם המונות, אבל.
לא, גם שם, גר, תלמיד חכם, שראוי לדון, אז הפסק דין שלו, מצד האמת, זה פסק דין. היה לי הווה מינה להגיד, כאילו, היה לי מנה שאם לא היה את המיעוט הזה, היה לי מנה להגיד, תשמע, אם אתה מקבל על עצמך, כל הבעיה מצדך, אבל מצד התורה, כן, מצד החוכמה, אין בו חיסרון, פסק דין שלו, זה פסק דין. הבעיה הייתה מצדך לקבל אותו. באה התורה ואומרת לו, כן, שמה שבישראל, יש לו בעיה. אבל לולא הפסוק בישראל, הייתי אומר, כל הבעיה בגר, זה לא פסול בגופו, אלא גר שווה, ככה הוא כתב הרקילה, גר שווה לדיין סמוך בחול, שיש לו בעיה מצד חיצוני, לא מצד גופו. לכן לפי זה, כן, גם השאלה משם היא לא נכונה. כי שוב אני אומר, כי בגר לא בעיה פסול מצד גופו, הוא לא כמו קרוב או פסול. אלא זה לא בעיה בגופו, אלא זה בעיה צדדית. תמיד. בדיוק, לכן שימו לב, תמיד בדיין אמרנו יש שני צדדים. או להגיד, כן, שהבעיה היא שאני צריך להפוך אותו לדיין, או לא, הוא דיין, יש לו שם של דיין. רק הוא צריך את ההסכמה שלי. אז בגר הוא דיין, רק הוא צריך את ההסכמה שלי. בסדר.
ישראל
יכול להיות צריכים בישראל. לא,
זה התורה החידשה, שלמרות זאת צריך להיות בישראל, אבל השאלה שלנו למה צריך את החידוש. בוא נגיד שהתורה לא הייתה אומרת את זה, שאל רב אושר, כן, מה ואמינה שאם התורה לא הייתה אוסרת את זה, מה ואמינה שקבלה שלי תועיל, שאל רב אושר, הרי גר, כן, גר זה מה יעזור הודעה או מה יעזור התחייבות, הרי זה גר. תשובה היא כי גר הפסק שלו זה פסק. אין בו בעיה מצד פסול מצד גופו. אני מסיים את השיעור, עוד שתי דקות, אני חייב לסיים את זה.
בגלל שכתוב בישראל.
כן.
ואז צריך את הגזירת הכתוב שלו.
רגע, אתה במחילה מטה, אני חייב לסיים את השיעור. אז מה באמת אנחנו נעשה סדר בכל הדבר הזה? חייבים לקבל פה את הרבי עקיבא איגר. הרבי עקיבא איגר בתשובה, הבאתי לכם את זה בסוף תשובה, אני לא אקרא לכם אותה, כן? כאילו, אני רק רוצה רגע להגיד, הנפקמינות, אם אני הולך, אם אני מקבל אותו מצד, אם זה מצידי או מה שרב אושר אומר, זה קודם כל המקרה שלנו בבית הדין, האם חלים פה הכללים של עדות של קבלת עד בפני בעל דין, האם שייך דין הזמה, זה שתיים, האם עד פסול שבא ואומר, הם מקבלים אותו, הוא אומר אני לא רוצה לבוא ולהעיד, האם יש לה מצווה אם לא יגיד ונשא עוונו, כן? האם ניתן לקבל גוי? זה כל ענף קמינות האלה פה, הם בחקירה הזאת. הרב עקיבא איגר בא בתשובה קופה אינטט במהדורה קמה, ועושה חילק, הוא אומר ככה, יש הבדל בין עד שהוא כשר, אבל אתה עד אחד, או דיין שהוא כשר, אבל הוא דיין אחד, שבאמת יש לו שם של דיין, או יש לו שם של עד, רק אתה עד אחד, עד אחד לא מוצאים המון. אבל אם יצטרף אליך מישהו, כן יצאו ממון על פיך. אז יש לך שם של עד. רק מה, אי אפשר להוציא ממון על פיך, כי אתה עד אחד. אז אם מישהו בא ומקבל אותך, כבר יש לך שם של עד. אז כל הכללים של הלכות עדות של התורה חלים עליך. אז אם הוא בא ואומר, אני מקבל אותך כמו שני עדים, אז הכל חל עליך. כל הנפקמינות הן חלות עליך. אתה חייב לבוא להעיד וחייב הכל.
זה נפקמין הרב אומר.
כן, אבל אם אתה קרוב או פסול, שמהתורה לך שם של עד אומר הרבה עקיבא איגר, אז בכזה מקרה, כן, גם יבוא ויזימו אותך, לא יהיה חיוב הזמה, ואתה לא חייב לבוא ולהעיד, ולא חייב כלום. יכול להיות שתהיה חייב לבוא ולהעיד מצד אחר, מצד השבת עבדה או משהו. כן, זה לא, זה, נעריך בזה אולי בהזדמנות, אבל לא מצד...
זה אולי הסברה להסביר את החילוק בין טרטל אחד.
שמה? איך זה קשור?
כי ברגע שאתה עד אחד, כשר, כל הבעיה זה חדה, זה מוגדר חדה. אבל ברגע שאתה לוקח מישהו פסול ואתה מכשיר אותו כמו שתיים, זה כאילו, זה, זה סימן, זה לא סיבה אתה יותר אחד, בקיצור.
ברגע יש מישהו שהוא קשור במהות, כן, יכול להיות.
אז אין לי בעיה.
יש קמינה נוספת, שער המשפט בפתחי תשובה בסימן א', לגבי אם שייך כאילו אליו לדינים שאין דנים בזמן הזה. לכאורה זה יהיה תלוי בזה. שמה? שאם אני אומר שזה מדין בדין שצריך להכשיר, אז פה אתה לא מוכשר לזה, גם בקשר לא מוכשר לזה. לדון דינים שלא דנים בזמן הזה.
אבל אם אתה הופך אותו להיות דיין, אז אולי כן.
זה נאמנות.
נכון, אמת, זה קשור לזה, נכון.
עכשיו אפשר להסתפק בזה.
נכון, הוא מסתפק בזה, נכון, דיברנו על זה, אתה צודק. לכן בעצם, אתם מבינים, אנחנו נשארים בעצם במסקנה הזאת, מכל הבלגן הזה. רב אושר, גם אם הוא צודק, זה נכון רק לגבי עד או דיין שהם קשרים מצד עצמם, יש להם שם של דיין, רק לבד הם לא יכולים לעשות כלום. אז הקבלה שלו היא מועילה לזה, כי כבר יש להם שם של עד או שם של דיין. אבל אם זה קרוב או פסול, שהוא פסול מצד עצמו, מצד גופו, אז לא שייך שום דבר. טוב, נעצור פה אחד נעלה, למה אמן ואמן?
זה כמו אמן.
יש פה את הסיכום של השיעור, מי שרוצה את ה... ניתן לך.